אז בשיעור שעבר אנחנו ראינו, אחרי שבשיעור שלפניו ראינו את המבנה, אז ראינו את היחידה הראשונה. ראינו שבמבנה כבר ראינו שיש שתי יחידות מרכזיות, י"ג וי"ד מול ט"ו, י"ד וט"ו, סליחה, מול ט"ז, שי"ד וט"ו, גם בעצמם יש להם איזו חלוקה לשניים שבהם יש שני חצאים מקבילים. אז בחצי הראשון אנחנו ראינו, פרק י"ד אפשר לומר שעברנו עליו שבוע שעבר, וראינו שיש מילה מנחה שחוזרת שמה, שזה להגיד, כן, להגיד, לומר, זה, ותמיד במשמעות של לגלות. כלומר, לגלות איזה משהו נסתר, נסתר. לגלות למישהו משהו שהוא לא יודע. את החידה, או להגיד לאביו ולאמו מה הוא עושה, וכו'. למיטב זיכרוני, יש 14 פעמים כאלה בפרק. בכל אופן, פרק ט"ו, אני חושב שאנחנו לא נמצא שם אפילו פעם אחת את המילה הזאת. אבל בפרק ט"ו יש מילה אחרת שמחליפה אותה. כן, אז אנחנו נקרא ותגידו לי מה המילה. בואו נתחיל ללמוד ונראה. ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים. כן, דיברנו על זה שגדי עיזים זה כבר פעם שלישית שמופיע בסיפור. הרי מנוח נתן למלאך גדי עיזים, ועכשיו מקודם שמשון שיסה את האריה כשסה הגדי. אז הנה עכשיו הוא מביא גם לאשתו גדי עיזים. ויאמר אבוה אל אשתי חדה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוא שנאתה, ואתננה למראיך. הלא אחותה הקטנה הטובה ממנה, תהינה לך תחתיה. אז יש פה סיפור לא מפתיע במיוחד. לפני שנייה הרי שמשון עשה את הסיפור עם החידה, התעצבן נורא, הלך לבית אביו. אז די ברור שאביה חשב שהוא כבר שונא אותה, והוא נתן אותה למראהו. ומשום מה שמשון לוקח את זה ממש קשה, ולוקח את זה כמשהו כללי על פלישתים, ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. כן? עכשיו, זאת לא תשובה שאני הולך לומר, אבל זו מילה מנחה אחרת, המילה רעה. למה אני אומר את זה? כי ראינו כבר מקודם, בפסוק האחרון של פרק י"ד, שאשת שמשון הייתה למראהו אשר ראה לו. והנה עכשיו אנחנו מתחילים למצוא כל הזמן טוב ורע, חוזרים בערבוביה. הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, ועכשיו ניקיתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמם רעה, ומקודם כבר הוא אמר, ואתננה למראיך. זה חוזר יותר מדי פעמים. וזה אומר שכנראה המראהו הזה באמת צריך להיות מובן בדו משמעות מסוימת. כלומר, גם מראהו במובן של רע, וכמו אחוזת מראהו, וגם במובן של רעה. כלומר, זה שעשה לו רע. אז רק לשים לב שזה מכוון בהקשר הזה. אם אי פעם שאלתם את עצמכם איך מוכיחים שאיזשהו דו משמעות הוא מכוון, אז הנה, זה דרך אחת שאפשר להוכיח את זה. בכל אופן, ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. כן, נראה לי הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במילה פעם, נכון? כן. פעם הראשונה שאנחנו נתקלים במילה פעם, בסיפור הזה, אבל בפרק י"ג, כן, אנחנו קראנו ותחל ברוך השם לפעמו. ואנחנו נראה עוד כמה פעמים שיש פעם כזה. ניקיתי הפעם, כשכבר מגלחת אותו בלילה, אז הוא אומר, יצא כפעם בפעם וינער. כלומר, כל פעם. כן, ובסוף בסוף הוא מבקש מהשם, וחזקני נא, אך הפעם הזה. כלומר, בכל המקומות האלה אנחנו רואים שהשם כביכול, רוח השם, נופלת עליו בפעמים. כן, מפעמת בו במובן הזה, כלומר, זה מסביר לנו בעצם מה זה אומר ותחל רוח השם לפעמו. כלומר, כפעם בפעם. כן, פה יש פתאום איזה משהו שצריך, אז הרוח השם מגיעה ואז מפעמת בו. כן, אז בעצם לפעמו, לפי זה, יוצא שזה פעם פה, פעם שם, רוח השם באה אליו, ולא שהיא תמיד עצמי. אז הנה עכשיו ניקיתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני מהבא. וילך שמשון וילכוד 300 שועלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבער אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. כן, מה הסיפור הזה מזכיר לכם? כמובן, אני אומר כמובן, אבל יש שתי תשובות. אז והשתיים כמובן.
שהפלישתים אמרו
כן, אבל עוד לא קראנו שהם שורפים אותה. עכשיו שמשון שורף להם את כמות פלישתים. הוא לוקח 300 שואלים ושורף את הכמות. לא מזכיר לכם שום דבר. אז הנה. כן, אז בואו נראה את זה. כן? די ברור, אם נפתח בפרשת משפטים. יש סיבה שאני פותח את זה, למרות שלכאורה זה סתם פשוט חידוד כזה. הוא בעצם לוקח את פרשת משפטים ומשחק איתה.
מיישם?
מיישם, לא בדיוק מיישם, מיישם את המקרה. כן. פרק כ' ב'. פסוק ה'. כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה. כן? אמרנו פה מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, נכון? אז די ברור שזה לקוח מפה. אש שאוכלת את הגדיש או הקמה. כשלם ישלם המבעיר את הבערה. כן? זה הסיפור. עכשיו למה זה מעניין? כי אם תסתכלו בפסוק ד' שלפניו, כי יבער איש שדה או חרם, פה דווקא הקרם מופיע, מה שהיה חסר לנו כאן, מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, אז כי יבער איש שדה או כרם, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדה או מיטב כרמו ישלם. אוקיי, מה אתם אומרים על זה? מה המשמעות המילולית הרי של כי יבער איש שדה או חרם? אם הוא ישרוף שדה או חרם?
קרונית, הכוונה שם זה שבטעות... לא, סליחה.
כן?
ישרוף
שדה זה שהוא שולח
בעירו.
מה? בדיוק. הוא שילח את בעירו, מה זה בעירו? טענו את בעירכם ולכו בואו הרצקנה, מה זה אומר? המקנה, כן? אז כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו ויער בשדה אחר, הכוונה היא מישהו משלח את בעירו, את אלה שבעצם
בעלי
החיים שאוכלים והם מבערים בשדה אחר. כלומר, לבער זה בעצם כנראה במשמעות של לאכול. עכשיו זה מעניין שעל החיות נאמר כי יבער ועל האש נאמר ונאכל. כלומר, האש אוכלת והחיות מבערות. בכל אופן, למה זה מעניין?
כי הוא שולח שואלים.
הוא שולח שואלים. ופה כתוב, ויבער אש בלפידים, וישלח בכמות פלישתים, ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. עכשיו יש פה דו משמעות מכוון גם כאן כנראה. ויבער אש בלפידים זה ברור. הוא מבעיר איש כרם זית. ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית, יכול להיות שהוא שילח את השואלים בכמות פלישתים, והוא בער, דו משמעות כמובן. שבעצם גם אכל וגם בער. כמובן שטכנית הכוונה ברורה, כן? הוא שולח אותה וזה נשרף. אבל יש פה איזה משחק על אותו בעירו. זה דבר אחד. מה שמעניין גם זה העונש. כי יבער איש שדה או חרם ושילח את בעירו ובעיר בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. שמה בפועל הפלישתים עושים, לא? ויעלו פלישתים וישרפו אותה ותביע באש. כן, זה מיטב שדהו בעצם, לא? שדהו, אשתו. זה יכול להיות חז"ל בטוח היו אומרים. כן, בנישה לשדה יש הקבלה ברורה. כידוע. כן, שמשון גם לא, פלישתים לפחות, למדו כיחד כיחד משדה אפרון. וזה לא מפתיע, הם אומרים שאפרון הוא, טוב, אפרון היה גוי, אז הם גם עשו את אותו עניין. בכל אופן, זה מה ששמשון עושה, זה הקבלה אחת. מה? מה הקבלה השנייה שממש נדרשת וזועקת לשמיים?
שלוש מאות
לפידים. שלוש מאות לפידים, זה גדעון, נכון? שדרך אגב, הוא הסיפור היחיד הנוסף שבו יש לנו שופט שנגמר בעון. סתם, זה הסיפור היחיד הנוסף. האמת זה גם נכון, כן? עזבו את השופטים הקטנים, שזה עבדון, אילון וזה, אבל בשופטים הגדולים יש לנו רק את שמשון וגדעון. אבל זה רק משהו קטן, צוחק לגבי זה, אבל יש לנו עוד הרבה מה להוסיף. הרי שניהם מתחילים באותה צורה, נכון? האמירה על זה שהוא יהיה שופט, אמנם אצל שמשון זה נאמר לאמא שלו, כי הוא עוד לא נולד, אבל זה נאמר בצורה דומה עם מלאך שמגיע ולא יודעים שזה מלאך ונותנים לו מנחה. יש הקבלה ברורה שכבר...
יש הקבלה בין שמשון לבין השופט.
מה זה? כן, עכשיו, זה, אני חושב, הקבלה יותר חזקה משאר ההקבלות בין שמשון לשופטים אחרים. ראינו איזה הקבלות קטנטנה אולי עם דבורה. כן, עצם זה שדבורים מופיעים פה בכלל. זה גם יכול להיות קשור, אבל זה ממש ככה קטן. ועכשיו אנחנו רואים הקבלה יחסית יותר גדולה לגדעון. אותו מה שגדעון עושה למדיין, כן? עושה עכשיו שמשון, עושה עכשיו שמשון לפלישתים. מה זה?
יש לי 300 לפידים לסיפור, פה נגמר.
כן, כן, לא, אבל... תחכה עוד איזה כמה שורות ותראה שלפחות הסיפור רומז לזה שכביכול הוא שרף את פלישתים עצמו.
הוא גם נגח אגב 10,000 שואלים, והיה שרק ידע לשביל
טיפול. לא, 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 היו 10,000 שואלים, אבל הם ברחו כולם, והוא תפס רק 3,000.
כי הם
ביקו,
אז אני לא יודע
מה לברוח. נכון, נכון. כן, אבל הם ביקו יין, ואז... לכן גם התחילו להשתולל שם עם הזה. טוב, יהיה לנו עוד הקבלה לזה, סיפורון הקטן הזה, אבל זה צריך לראות את ההמשך. אז זה מה שהוא עושה, והשלח לו כמה פלישתים. עכשיו, למה הוא עושה את זה כאמור? כי לקחו את אשתו. עכשיו, לקחו לו את אשתו, ולכן הוא שורף להם. ואז פלישתים עושים הפוך, ואמרו פלישתים, מי עשה זאת? ואמרו שמשון, חתן התמני, כי לקח את אשתו והתנה למראהו. ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. עכשיו, נשמעים פתאום מאוד צדיקים כאלה, או לא יודע אם צדיקים, אבל הם שואלים, מי עשה את זה? ואז, שמשון, אז בואו נהרוג את הסיבה לזה שהוא עשה את זה. כלומר, את האבא שלה ואת אשתו.
לא, אבל הוא אוהב את אשתו.
מה?
הוא אוהב את אשתו.
כן, לא, אבל זה לא נראה שהוא עכשיו הולך לחזור אליה. נתנו אותה כבר. הוא מעוצבן על זה שהיא לא תחזור אליו. ולכן הוא עושה את המראה. עכשיו, הוא לא מבואס מזה ששרפו אותה, היא כבר לא אשתו. היא ניתנה כבר למראהו. מראהו עכשיו בטח נורא מבואס. כן, עכשיו שמשון אבל עדיין הוא מנצל את זה, כן? ואומר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. פה יש גם את השורש נקם. השורש נקם יופיע, ראינו את זה כבר בהקבלה בין י' ת' לבין ת' ז', יופיע רק פעם אחת בכל מקום. בכל מקום זה כשהוא נוקם על משהו שכבר לא יחזור. כן, ניקם אחת משתי עיניי, או ניקמתי בכם פה על אשתו שכבר נשרפה. ויח אותם שוק על ירך מכה גדולה, וירד וישב בסעיף סלע איתם. שכנראה הכוונה פה לעלייה, כלומר וירד וישב במובן של לעזוב את המקום, אבל טכנית זה הבהר. כן, סעיף סלע איתם זה כנראה פה באזור, איתם, אתם מכירים? יש פה מקום שנקרא איתם, זה קשור גם כנראה לאיתון שנמצא באזור. יש בנחלות של יהודה, כל האזור הזה הרי לא מופיע בנחלות של יהודה. כל גוש עציון וצפונה, בית לחם לא מופיע, ביתר, ויש עוד כמה מקומות שמופיעים פה שלא מופיעים בעצם.
שם? מוגדר בתוך הגבול, לא?
מה זה?
מוגדר בתוך הגבול.
כן, מוגדר בתוך הגבול, אבל ביהודה במיוחד יש לנו רשימה ממש מפורטת של ערים. אזור אחרי אזור, וכל האזור הזה אין. אז יש סיבה למה אין אותו, אבל בתרגום ה-70 יש. כן, בתרגום ה-70 יש לנו עוד מחוז אחד עם 11 שמות שמופיע שם בין השאר גם איתם. כן, אז זה כנראה האזור, וסעיף סלע איתם פה, ונראה לי שיש איתם בעוד מקום אחד בתנ"ך, אבל אני לא זוכר איפה. אז מה אתם אומרים? מה המילה המנחה?
אז זה איתם בנגדי.
מה זה?
אז זה איתם
בנגדי. איתם? בנגדי. טוב. תזכר, תחזור אליו. לא צריך להשקיע עד כדי כך. בכל אופן, אז מה אתם אומרים? יש איזו מילה מנחה פה? ויומר. כן, יש פה ויומר פה ושם. דרך אגב, עוד הקבלה לשמשון, לגדעון, סליחה, זה כשהם אומרים מי עשה זאת, והם אמרו שמשון חתן התמני, נכון?
ירובעם.
כן. אמרו מי עשה זאת, והדרשו והבקשו ואמרו, גדעון בן יואש עשה הדבר הזה. גם שמשון חתן התמני עשה הדבר הזה. ואז שם הם הורגים את, רוצים להרוג את גדעון. פה הם הורגים פשוט את האבא שלה. כן. נו, אז יש איזו מילה מנחה יותר מאשר אמר?
זהו, זה מופיע.
זה מילה דומה לאמר.
אמרתי שזה מופיע, אבל לא בתור שם מקום.
מה?
אז איתם בנגדי.
כן, אני מדבר על עין.
מה?
זה עם א'.
זה עם א'?
כן.
קודם עם עין.
כן. כן, שם זה אז איתם.
יש
את איתם
כשלו
ויחוז זרוע ידיו. זה עם א' ונון. מה נופל לך?
לא יודע.
לא ישנתם עליי? מישמר? ביי ביי. נו טוב. בכל אופן, כן, נראה שאפשר לחבוד פה את המזגן. זה לא עושה רעש. מה זה?
קצת ירידות.
קצת ירידות. יש פה הרבה עשיות. עושים כל מיני דברים. עכשיו, זה חשוב בעיקר בגלל המקומות שזה מופיע בהם. זה כאילו מה שמניע את העלילה. כן? שמשון שומע שלקחו את אשתו, אז הוא אומר, ניקטי פעם מפלישתים כי עושה אני עמם רע. ולעשות דרך אגב הוא לא במשמעות רגילה של עשה, אלא במשמעות של לעשות רע. כמו שלהגיד, לא היה סתם במובן של להגיד, אלא במובן של להגיד סוד. אז גם פה יש עשה במובן של לעשות למישהו אחר רע. אז כי עושה אני עמם רע. ואז הוא הולך ועושה. ואז פלישתים שואלים, מי עשה זאת? אומרים עם שמשון. ושמשון שומע על זה, אומר, אם תעשום כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר אחדל. אז בינתיים יש לנו שלוש פעמים. זה נחמד. עכשיו אנחנו מגיעים ממש שיא חדש של מספר הפעמים עשה בסיפור של יהודה. כן, כמובן, כשמשון הולך ויורד לסעיף סלע איתם, יכול להיות, דרך אגב, יש כאלה גיאוגרפים למיניהם, גיאוגרפולוגים, שניסו להסביר שהירידה היא לא ירידה להר, והיא לא ירדו להר, אלא שבהר איתם נמצאת למטה. עוד מעט נראה שגם יהודה יורדים אל שמשון. פלישתים בכל אופן עולים ליהודה.
יש הרבה ירידות
כן,
בכל
כן.
הסיפור.
כולם יורדים אחד על שם. ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי. כן. פלישתים עולים ליהודה, חונים שם, זה נשמע ממש כמו מלחמה. כל פלישתים עולים באלפיהם וחונים ביהודה, ממש מלחמה. וינטשו בלחי. כן, אני לא בדקתי את זה עד הסוף, אבל יש לי מעין תחושה שבתנ"ך, במלחמות, דווקא לפלישתים יש נטייה להינטש. כן, כל מקום שיש וינטשו, זה על פלישתים, אבל תבדקו את זה, אני חושב שזה יהיה נכון. הם ניטשים בלחי, ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? מה עשינו לכם רע? ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. לעשות לו כאשר עשה לנו. כלומר, הוא עשה לנו, אנחנו באים לעשות לו. מה? גם כן להקות אותו, שוקול ירח. מכה גדולה. ומיד, בני יהודה פונים לשמשון, וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתן. אחר כך 3,000. כן? אם מקודם היה לנו 30 איש שהוא הרג באשקלון, ואחרי זה 300 שואלים, אז הנה עכשיו 3,000 איש מיהודה, באים לאסור אותו. יורדים אל סעיף סלע איתן, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? ומה זאת עשית לנו? כן, מה עשית לנו? הם שואלים עכשיו. ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. אני חושב שדי ברור עכשיו שזה מילה מנחה, נכון? כן, יש לנו בהתחלה, הם באים לפלישתים ושואלים למה באתם אלינו, אז הם אומרים להם לעשות לא, כאשר עשה לנו. באים אל שמשון, שואלים אותו, מה עשית לנו? אז הוא אומר, לא, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. זה ממש כאילו, זה כאילו, כן, זה הם התחילו בקיצור. ממש זה שיח כזה של ילדים בכורה. הם עשו לי, הם עשו, אני עשיתי להם.
הוא אין כבר, אני
אמרתי, זה חזרה. בדיוק. או משהו כזה. עכשיו, זה מעניין שמציגים את זה באותה צורה. הוא עושה לנו, אז אנחנו נעשה לו. והוא אומר הפוך, אני עשיתי להם מה שהם עשו לי. כלומר, כל אחד באמת מציג את זה כמו, כאילו, השני התחיל. אבל, בני יהודה מציגים לשמשון את השאלה, מה זאת עשית לנו? כן, ומה זאת עשית לנו? כלומר, אתה עושה בעצם לנו את זה. אתה לא מבין שאתה בעצם בדברים שאתה עושה לבד עם פלישתים, אתה פוגע בנו? והתשובה שלו לכאורה אמורה להיות, וואלה, צודקים. כן, אבל לא. מה, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם? עכשיו, יכול להיות, יש הרבה שמנסים לטעון כאן שהרי עד עכשיו לא היה לנו שום מגע בסיפור עם בני ישראל בכלל. כאן פתאום יש מגע עם בני ישראל שמיוצגים על ידי יהודה. זה המקום היחיד שזה יקרה. ושמשון כביכול בא ורומז להם ככה, אתם לא בסדר. כן? הנה, הם עשו לי איזה משהו, אז החזרתי להם, מה אתם ככה יושבים ופלישתים מושלים בכם ואתם לא עושים שום דבר? יכול הוא מנסה להעלות להם את המורל, תראו, ככה צריך לעשות. כן, אבל יכול להיות שזה
הכל. אני רוצה להגיד,
הוא אומר להם, מה?
הוא גם אומר, לא עשיתי לכם, לא עשיתי להם.
גם נכון, אבל גם אומר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם, תראו, עניתי להם באותו מטבע.
אז הם באו, כן. הם רוצים
להרוג אותי. כן. פרט נוסף שצריך לשים לב, הם באים אליו ואומרים, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? עכשיו ברור שהוא יודע, נכון? אבל הביטוי ידיעה מופיע, הרי ראינו אותו כמה פעמים בסיפור. הם לא ידעו וכולי, ובפעם הראשונה שבאמת הם לא יודעים, כי לפני זה יש בפרק י' ג', כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא, ואז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. אבל בפרק י' ד' כתוב, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשמי, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא, פלישתים מושלים בישראל. והנה כאן עוד פעם, מה?
זה לא שהם לא ידעו שהם פלישתים,
שהם בישראל. לא התכוונתי ללכת רחוק עד כדי כך. אבל זה שוב מגיע באותו הקשר. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים? כלומר, זה שפלישתים מושלים בישראל נמצא פעמיים ותמיד בהקשר של אותה ידיעה. כן? אין לנו, נראה לי, עוד ידע עד עכשיו. יש לנו את זה ואת זה, ובשניהם יש אותה אמירה, שפלישתים מושלים בישראל. עכשיו, אם זה מתקשר לידיעה במובן שראינו בפרק הקודם, של להגיד ולגלות ואחידה וכו', אז רק משכנע אפילו עוד יותר שמושלים זה יכול להיות גם במובן של משל וחידה. כן? כמו שהצענו בצורה מופרכת לגמרי בשיעור הקודם. אם זה נכון, כן? אז בעצם תנסו ככה לזרום ככה, לאתר לקריאה הזאת, נראה מה יצא. מה קורה פה בעצם אם אנחנו מבינים את זה ככה? כן, באים בני יהודה ואומרים לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, כלומר פלישתים בעצם עושים בנו את החידות, ומה הזאת עשית לנו? כלומר, אתה עושה לנו את הצרות. אז הוא אומר להם, לא, אני עשיתי להם בדיוק את הדבר. כאשר עשו לי, כן עשיתי להם?
לא.
עכשיו, החידה זה בדיוק כמו שקרה שם. אם אתם זוכרים...
אני רוצה להגיד שמורונו, אתה לא יודע שפלישתים מושלים משל, שכל הסיפור הזה שלך ושאתה מתעסק שם עם פלישתים...
זה רק משל.
זה משל לעם ישראל, אז הוא אומר, כן, זה משל לעם ישראל, כמו שהם עשו לי, אני החזרתי להם.
ככה אתה מצטרף. כן, לא יודע אם ללכת כממש כזה רחוק, שהדמויות בתוך המשל יודעות שזה משל, ולכן הם אומרות, זה רק משל, אפשר לעשות מה שרוצים.
לא.
הבנתי, אבל יכול להיות שזה הסיבה שהוא ככה מתפרע. כאילו, הוא שלו בחייו, בוא נעשה דברים מוזרים, זה רק משל.
לא, הוא לא צריך עכשיו, אבל אפשר להגיד שזה אולי מכוון בכתיבה אחר כך, שיש פה איזשהו, הרי דיברנו על זה ששמשון הוא באיזשהו מקום משל לעם ישראל. ואתה יצאת את העניין שאולי פה הוא אומר, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, כלומר, גם אם אתם צריכים לפעול באותה צורה. זה יכול להיות שזה מופיע פה ביחד עם מושלים בנו פלישתים, בדיוק כדי להזכיר את זה.
כן. טוב, בכל אופן, זה הכל רמיזות כאלה נסתרות. די ברור שהסיפור כפשוטו הוא לא כזה. רק שזה מעלה ככה במאחורה של הראש, מעלה איזה מין גיחוך מסוים, ויוצר חידוד מעניין. בכל אופן, אבל המילה המנחה פה היא עשה. עכשיו, למה זה חשוב? בגלל שאם אנחנו משווים עכשיו בשני הסיפורים, בפרק י' ד' ובפרק י' ו', אנחנו רואים שגם המילה המנחה היא מאוד משמעותית כדי להבין את המסר של ההבדל ביניהם. מה בעצם ההבדל בין החצי הראשון לחצי השני? החצי הראשון מדבר על דיבור, על להגיד. החצי השני מדבר על מעשה, לעשות. ובכל בחצי הראשון, כל הדיון עם פלישתים הוא ניסיון לנצח אותם בדרך המשל. כן, הם בעצם נלחמים בפה. לעומת זאת, בחצי השני כבר אין פה שום דיבורים, הכל פה פשוט חיסול. מה זה? מה, לא עובד הדיבורים?
כן.
אני לא חושב שזה לא עובד, בסופו של דבר כאילו זה עבד, אבל פשוט שמשון הלך שלב אחד קדימה והרג 30 איש. כן, אבל...
זה לא עובד בדיבורים.
מה? לא, מה זה לא עבד? לפלישתים זה עבד, נכון? הם דיברו עם האישה ואמרו לה, חבל, אנחנו נשרוף אותך בביתו בפלש, וזה עבד. כן, אבל זה בחצי השני. זה צריך לחכות לחצי השני, כשפה הם רק אומרים ומאיימים, ופה הם עושים בפרט. אבל זה נראה שממש יש את אותו מלחמה בינו לבין הפלישתים, רק פה זה בדיבורים ופה זה במעשים. כן, ובאמת, שם אנחנו כל הזמן רק מדברים, ופה אנחנו רק עושים. ואם אנחנו מדברים על זה ששמשון בעצם מושל בפלישתים, כלומר, מושל משל בפלישתים, עוד מעט נגיע לזה שבעצם הוא כבר עשה את זה. אבל אנחנו נראה את זה עוד רגע. וכל ההכנות האלה אנחנו נגיע לפן שלהן בסוף. בינתיים אני חושב שזה לא היה אמור להיות משכנע. כן? כשנראה את הסיכום של הדברים הזה. בכל אופן, באים בני יהודה ואומרים לו אחרי הדיון המשעשע של עשו לי ועשיתי להם, הם אמרו, טוב, צחוק, צחוק, אבל לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלישתים. ויאמר להם שמשון, ישאבו לי, פן תפגעון בי אתם. תשאבו לי שאתם לא תפגעו בי. ואז בכיף, תביא אותי לפלישתים. ואמרו לו למור, לא, כי אסור לאסורך, ותנוחה בידם. והמת לא נמיתך. ויעשרו בשניים אבותים חדשים, ויעלו מן הסל. כן, עושרים אותו בשניים אבותים חדשים, שזה חשוב, כי הרי הם חדשים זה הרבה יותר חזק מאשר הישנים שכבר התבלו. ויעלו מן הסלע. הוא בעד לחי. טוב, חייבים לומר אבל שהוא בעד לחי זה שינוי, הרי עד עכשיו הוא היה עם יהודה. מה זה הוא בעד לחי? כביכול הוא הלך לבד.
תשמע, אנחנו סומכים עליך, צריך להגיע לפלישתים, משום שם זה קשור.
כן, באנו לאסור אותך, טוב, לך לשם. לא, לא נראה לי שזה הכוון.
הם עפרו אותו.
סביר להניח שהם הלכו איתו. אבל למה השינוי הזה? כי עד עכשיו הסיפור היה עם יהודה. זה מתחיל בוירדו 3,000 מיהודה, ונגמר בויעלו. התחיל בירידה ונגמר בעלייה, אבל עכשיו אנחנו כבר עוזבים את יהודה, מעכשיו הלך יהודה יעלמו, אז פשוט פותחים עכשיו פתיחה חדשה. הוא בא עד לחי, כן? ראינו כבר את ההקבלה בין זה לבין הפעם הקודמת שהוא זה? שהוא בא עד...
עד תורמי תמנת, נכון. ועלי השואג ופורמי
שתים... בדיוק, עכשיו, אותה הקבלה ראינו כבר, נכון? פסוק יהודלת בעצם זה ההקבלה. הוא ועד לחי, ופלישתים הריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשר על זרועותיו, כפישתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידם. עכשיו, ראינו בשבוע שעבר, שאותו לשון בדיוק, נאמרת גם אצל האריה. כן, בעצם שני הפרקים האלה נגמרים, פרק י' ופרק י' נגמרים בזה שצולחת על שמשון רוח השם, והוא מכה בפלישתים. אבל רק עוד פעם אחת נוספת, יש לנו ותצלח רוח השם, וזה אצל האריה, ושם זה נאמר באותה לשון. הוא בא עד לחי, מקביל ויבואו עד כרמי תמנתה, ופלישתים הריעו לקראתו, זה במקום והנה כפיר הריות שלא יהיו לקראתו, ומיד ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשר לזרועותיו, כפישתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. ועכשיו אין שום דבר בידו, ושמה וישעשהו כשסעגדי, ומאומה אין בידו. אז יש לנו ממש הקבלה עד סוף הפסוק הזה, ובזאת מסתכמת ההקבלה. דבר אחד שכמובן צריך לשים לב אליו בתיאור של הנס, כל מקום משחקים על כל מיני משחקי מילים פה, הרי ראינו כבר אצל הלפידים והשלוש מאות שואלים שיש פה כל מיני משחקים, וראינו גם באריה שיש כל מיני משחקים. עכשיו מה הקטע המשעשע כאן? חייבים שיהיה משהו, נכון? כן? האבותים אשר לזרועותיו הם נמסו, וימסו יסוריו מעל ידיו, אבל איך? כפישתים אשר בערו באש. מה אתה מחייב?
כפלישתים
אשר בערו באש. כן, כפלישתים אשר בערו באש. עכשיו, זה חייב, אי אפשר לפספס את זה אחרי שראינו שהפלישתים הרי בערו באש. לא משנה אם זה האבא והזה מתמנה, או שזה השדות של פלישתים, אבל היה פה הרבה אש והם בערו.
זה
חייב,
זה כאילו... אחרת זה קצת מוזר, כי...
מה?
הם נמסו כמו פלישתים שבוערים. תמסו כמו משהו שנמס.
לא, לא. שוב. צריך עכשיו תמיד לחלק בין הרובד הפשטני לבין המשחק. יש לנו את הפישתים שבערו באש, זה ברור, פישתה שבוערת באש, מיד נשרפת ונמסה אפשר לקרוא את זה ככה. אבל אי אפשר שלא לשמוע פה גם את הפלישתים אשר בערו באש. זה כביכול מרזיר אותנו לשם ומזכיר לנו את הפישתים אשר בערו באש, שגם שם זה כנראה היה משהו ניסי לפי זה, שהוא הצליח לעשות את כל זה וכו'. כל זה מוביל אותי לשיא של הפרק. אני חושב שזה השיא של הפרק. מה זה?
באו ללחי,
הוא הגיע ללחי. כן, לחי. בכל אופן, פה מגיע הצי של הפרק, ואני חושב שאנחנו צריכים לעיין בזה קצת יותר לעומק. בשביל זה אנחנו צריכים לכתוב את זה, נחמן הלצלע. כן. אז מה קורה? הרי עד עכשיו הוא הגיע ללחי, אבל לא ברור למה הוא קוראים את זה. עכשיו כתוב, הוא ימצא לפי תמור טריה. מה זה טריה?
חדשה.
חדשה?
שזה
כמו
מעכשיו.
כמו מעכשיו, כן. כי הוא יותר גמיש, הוא לא נשרף מהר. כמו הבתים החדשים. יצא לכם כמו טריה, וישלח את הבית אחר. ויחד אלף איש. ואז הוא אומר את הנאום הנפלא שלו. ויאמר שמשון.
כן.
ויקרא למקום ארוך חרת לחם. זה ממש נראה כמו הסיום של הסיפור, כי תמיד סיפור נגמר בשם של המקום. ומאז קוראים למקום רמת לב. בעצם היום הזה.
ויצמן.
מה? לא. רמת לב. בואו נדון בזה. טוב, אז קודם כל, אנחנו מבין להתקלנו שבוע שעבר את המשלח ידו ויקחיה של יפורה מיותר. ושאלתי אתכם איפה כתוב דבר כזה, לפני שבועיים עליו. ברצינות כאילו?
אני לא זוכר, דיברנו על
זה. טוב, זה כמו מעליב. מאלה שאתם לא זוכרים את הדברים שאני אומר בתנ"ך, אבל את המשחקי מילים שלי אתם לא זוכרים. זה כבר ממש מוזר. בכל אופן, להשלח ידו ויקחם. טוב, לא משנה, זה צדדי. הוא שולח ידו ויקחם ואחלו יפיש. מה שחשוב לענייננו זה שצריך לכתוב את זה.
גם אתה יפיש.
אמרתי שאני אומר לכם שזה בראשית כדי שיהיה לכם יותר נוח.
נכון.
יפה.
אוי.
אוי. כן, כן. ומטל הכי חמור, יאללה, שלח ידו ויקחה. למה חשוב לומר לנו את זה בכלל? למה אפשר לומר, וימצא הכי חמור טריה, ויח באלף איש?
כי הוא צריך, אחרי שהוא מוצא אותה, הוא צריך גם לקרוא אותה.
ולפני שהוא לוקר, הוא צריך לשלוח את היד. לפני שהוא שולח את היד, צריך גם להגיד, כדאי לי לקחת את זה. הוא לא צריך גם לשלוח את היד, או לפחות לא צריך לכתוב לשלוח את היד. עכשיו, למה זה חשוב? כי גם כתוב לי שוישלח ידו ויקחה, וגם חשוב לומר אחרי זה, ויחלטו לדבר, ושני החלטים ידו. בכל חשוב לומר, יד ביד, הוא עזב את זה. למה זה כל כך משמעותי?
שלא תגיע לסוף הסיפור, ותגיד רגע איך הוא דורף את העמדים שהולך עם את
זה.
זה גם מיד אחרי זה יש לך ויצמן, שזה נראה כמו ויצמן.
איך? אני לא רואה בשום ויצמן. קורה בין השורות או משהו? כאילו מה? בכל אופן... מה?
אני לא תזמר אותו.
כן. בכל אופן, אז יש לנו פה ממש הדגשה של היד. עכשיו, אם אתם זוכרים, הרי הקטע הקודם של קפישטימה שברור באש, ומאס הוא עשרות מעל ידיו, אמור להיות מקביל למה שהוא עשה עם האריה. ושם מה היה כתוב?
אין בידו
מאומה. ומאומה אין בידו, נכון? כן. אז לכאורה פה באים ואומרים לי, לא, לא, עכשיו יש לו משהו ביד. מדגישים לנו את הניגוד. אז יכול להיות שזה העניין. אם יש הקבלה מפורשת, מכוונת, אני לא בטוח לגמרי שזה מכוון, לנוח ויונה, אז צריך לחשוב על משהו אחר, אבל אני לא רואה פה הקבלה מכוונת, קשה לי לומר משהו בניגוד. אבל הוא מכה באלף איש, שזה מספר טיפולוגי יפה. כמובן שאלף איש יכול להיות מספר מעוגל, מן הסתם הוא זה. אבל יש מפרשים שממש ניסו לומר שהיה בדיוק אלף איש. עכשיו אני חושב את השאלה איך הוא יודע שהוא עד אלף איש. כאילו, הוא הורג, 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 מגיע לאלף, רוצה ואומר את זה, ולפי החמור הקטי אלף איש.
הוא אומר בפועל, במקרה הוא גם הרג בדיוק.
כן, אז אני חושב שראיתי איזה פרשן שאומר שמה זה המלכי החמור, חמור, חמור, אותה עם כל זה. בואו נשאל אתכם, מה זה מלפי החמור חמור חמור?
הוא מושא זמן כדי לספור.
אתה אומר שמלפי החמור חמור חמור עדיין זה בעצם מה זה אומר מילולית? סתם, מלפי החמור חמור חמור עדיין.
מלפי החמור.
כן.
אולי כאילו שהחמור זה כאילו דבר מקום, או בלשת.
טוב, בואו נדון בזה רגע. יש לנו פה ודאי הקבלה, כמו הפסוקים שהיה לנו בהתחלה. אתם זוכרים שגם בסיפור המקביל, בפרק הקודם, אז הקטע המקביל זה אחידה הרי, נכון, אם נגדל בכל זה. ושם גם כן יש מלא ביטויים כאלה, במון פתגמים. היינו שלושה שם. והנה פה יש לנו את המקבילה של זה, ויש לנו גם פתגם. וגם הוא מתחיל באותה לשון, וכי החמור, חמור, חמור, חיים. וכי החמור, הגיתי לפיש. אם אנחנו באמת לוקחים ככה, אז יש לנו בעצם תקבולת. כשבלכי החמור פותחת, והחצי השני, מה אמור להיות? אם הגיתי לפיש, מקביל החמור, חמור, חיים. למה הוא עשה? עם הפלישתים. בלכי החמור, חמור חמור עדיין. לפי זה אנחנו צריכים להבין את זה אחרת לגמרי. חמור חמור עדיין זה בעצם... מה זה חמורים?
ערימות.
ערימות, כן? אז בלכי החמור, חמור חמורתיים זה בלכי החמור, אסוף אספות, כן? כן, בלכי החמור לחמור שתי חמורות, 500 ו-500.
אולי זה, אם זה מה שהוא עשה עם הלכי, אני יכול להיות שהלכי הזאת נורא נורא טריה, בגלל זה צריכים להגיד לך שהוא יש לך חילות. כי בלכי החמור, מה שעשיתי זה, אז נעשיתי משהו עם חמור.
מה? הוא לא תפס חמור.
לא תפס חמור?
לא תפס חמור.
לא נורא.
כן, דרך אגב, ברור שחמורתיים זה הרמות, בגלל שזה בעצם הרבים של חמורה, ולא של חמור. מכיוון שאין דבר כזה חמורה, כאילו, במובן של חמור, כי זה אתון, אז כנראה שזה...
חמורים, חמורים, בערך.
כן, כן, יש כמה מקומות חמורים, חמורים, כן, וגם הממעיט אסף 10 חמורים באסלאב. כן, אני חושב שיש עוד כמה חמורים. בכל אופן, אבל בוא, זה המשחק מילים. מלכי החמור, חמור חמורתיים. מלכי החמור, ניקיתי 1,000 איש. בלכי של חמור, אני חמרתי שתי חמורות. שתי חמורים, לא יודע, תקראו לזה. אז זה בעצם המשחק. כן, ואז נמצאת את החמור ואומר את כל זה. אז יש מי שניסה לומר שמה זה החמור חמורתיים. כך הוא בעצם ספר כדי להגיע ל-1,000. הוא עשה הרמות של 10, אחרי הרמות של 10, עושה הרמות של 100, וככה 10 הרמות, יש לי 1,000 איש. אבל זה באמת, כאילו, אני חושב מעבר לגבול הנסבל ביותר, כאילו שפה.
כל
הרבה זמן
להגיד
את כל זה. אלא פשוט 1,000 איש, זה דרך, רק 1,000 איש. זה גם אומר שהיה שם המון פלישתים, שהיו לו מתכונות.
כן, אבל היה פי 3 ישראלים.
היה פי 3 ישראלים, מה שאומר שכנראה...
שבאו לקרוא לשמשו.
לא, פי 3 ישראלים מכמה פלישתים שמתו. מן הסתם היו גם כאלה של נאס"א. כי בזמן ששמשו עושה ככה, כולם ברוכים.
לא,
לקח
זמן
להראות 1,000
איש.
לקח זמן, כן. לא יודע כמה זמן.
לא ניסו לתקוף את המטורף מה...
אלף איש ניסו. בכל אופן, כל השאר באות פה. אני מניח שאלה שבשבועות מאחורה ידעו לברוח, אמרו מרחוק כזה, אנשים עפים, אמרו לא. אבל גם שמשון בעצמו די זה, די עייף מהעניין, כן. כי ראינו בהמשך, כן, בכתוב פה ביצמן, זה מה שכנראו די... מה? בין השבועות. אתה לא רואה שזה כתוב?
הוא אמר שזה יהיה בבולגן.
אה, לא רואה. זמן זה כבר כתוב.
אני מבטיח לך, זה לא יהיה כתוב פה.
זה כאילו למען.
ויקרא למקום הוא רמת לחי. כן, למה רמת לחי? למה לא פשוט לחי נראים? הגיעו ללחי. על שם מה רמת לחי?
הרמת לחי.
כן, זה היה אמור להיות הרמת לחי.
בסדר, לא תקרא למקום הרמת לחי.
כן, מה גם שלא כתוב שהוא הרים אותה, כתוב שהוא לקח אותה. ואם היו רוצים לדרוש את הדבר הזה, אז הם אומרים, וירם את הלכי ויחי על הלכי. יש משהו יותר פשוט. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא, רמת לחי. השלכת לחי. כן, כמו רמה בים.
אז למה זה לא...
דרך אגב, אתם יודעים, אני כבר אומר את זה, בדק כבר אומר את זה. כלומר, אתם לא צריכים להיות חוקרי תנ"ך וזה, אתם יכולים פשוט לקרוא במקורות גדולות, וזה כתוב שם. כלומר, דברים כאלה...
אפילו באמת במקרה.
מה?
אפילו באמת במקרה.
כן, כן. אבל זה לא קשור. גם אם זה היה רמה, זה במובן רגיל של רמה, זה גם היה צריך להיות, בגלל שלחי זה הטעם בלנו. רמת לחי, זה פשוט נסוג החוק. אז השלכת לחי בעצם. אז ככה הוא קורא למקום. כמובן שיש לזה משך. כן, ויצמן מאוד. כן, אולי נעשה את זה בצבע אחר.
מה
זה בצבע
אחר?
אולי נעשה את זה בצבע אחר, מה צבע אחר? מה שיחזיר אותנו. כן, כבר עמד מכובדנו על העניין שיש פה ודאי התחלה בין ועצמה לבין ואמצע. מה שאומר שיש לנו פה התחלה מקבילה כדי שאנחנו נוכל לחלק את הסיפור שלנו. אז ועצמה מאוד, ויקרא אל השם ולמר. כן, ויקרא... אל השם, ויאמר, אתה נתת, יד עבדך,
ידעת שמוע.
ואתה עמוד רצונו.
מן הצעק לו, אתה עמוד רצונו.
ונפלתי בידה ולי.
זה עזר כוונות, ואתה עמוד רצונו.
כן, כמובן זה שאלה כזאת שכניעה. כן, הוא אומר לו ככה, תראו לו צבא, נתתי בידי אבנים, ויבקע אלוקים את המחשב השם הלכת.
פה זה דרך לי המקום, נכון?
לא בטוח בכלל. אשר את הלכי, ויצאו ממנו מהרים, ויש.
ויש.
מתה שם, פה, ויש. אכן, הנה, עד היום הזה שחיכינו לו פה, נמצא פה. כן? אני חושב שזה ברור שיש כאן הגבלה. פה הוא נמצא בעצמה, פה זה האמירה של שמשון, ואז המעשה שעליו נקרא לך במקום. כן, פה הוא נקרא על שם השלחת הלכי, פה זה נקרא על שם
היציאה של מים.
מה זה?
מחתה של שבוע, כאילו אוכל המים.
כן, עכשיו בואו נתחיל לנתח כאן את היחידה הזאת. בעצמה מאוד, כן? מה זה אומר?
עייף,
צמא. אחד ושתיים. צמא בתנ"ך זה או עייף או צמא. כן? זה מה שאתה אומר?
ממש הוא קודם די ברור שזה צמא, כי הוא מוציא מים, וזה יותר בעיה.
מה זה יותר פשוט, אתה מתבלבל. בתנ"ך, בעצמא זה שהוא צמא. עייף יכול להיות גם צמא וגם עייף. אבל צמא זה צמא. ויקרא אל השם ביומה. כן? אין פה מעשה של שמשון, כי הוא צמא מאוד בזה. ויקרא את השם ביומם, זה הפעם הראשונה שהוא פונה אל השם, שלא יהיה קל בעיניכם, עד עכשיו הוא הכל עושה לבד. והוא אפילו אומר לו, זה אתה בעצם, אתה נתת בידיו בחלק את השבועה הגדולה הזאת. ופתאום נשמע ממש משהו אחר, אנחנו לא ראינו, שמשון כפי שלא הכרנו אותו. הוא צריך ממש להיות על סף מוות כדי לקרוא אל השם. כן? גם פה וגם בפרק הבא, דרך אגב. פרק הבא גם כן, הפעם הראשונה שהוא יקרא אל השם, זה בעיקר שמשון אל השם ולבח, אז זוכרי נראה לך, אז כן? ושם הוא דווקא מבקש למות, פה הוא מבקש לחיות. אז אתה נתת ביד הזה את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד האבנים? מה הוא אומר בעצם? הוא אפילו לא מבקש שום דבר. פשוט אומר, קדוש ברוך הוא כאילו, ברצינות? זה בעצם האמירה. אתה נתת ביד הזה את התשועה הגדולה הזאת, ועכשיו אני אפלול ונפלתי ביד האבנים? מה הטיעון שלו בעצם? וכאילו, מה זה הצחוק הזה?
בשביל מה נתת את התשואה הזאת, אם אני לא פעם
עכשיו? זה מה שמתכוון, הרי לפעולה זה מלוכה קצת, כן? כזה ברצינות, ככה הקדוש ברוך הוא. וכאילו, נתת לי את זה כדי להתחיל אותי בזה. זה לא נשמע כל כך משכנע, כן? למרות שזה לכאורה מה שהוא אומר.
לא.
אבל יכול להיות משהו אחר.
הוא אומר, אתה נתת ביד עליך את התשואה הזאת. כלומר, אתה ראינו שכבר שאתה כן נותן לי את הכוח לעשות דברים. אז כאילו עכשיו אני לא אמור למות בצמא. כי הוא לא בא בקטע של
אני חושב
שאתה לא בסדר. הוא בא בקטע של כאילו אנחנו רואים שאתה איתי, כאילו איך זה יכול לקרות.
כן, אני אשאל שאלה נוספת שאני חושב
שתענה
על השאלה הזאת. מה הוא אומר? אתה נתת בידי הצדת התשואה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי בידי הרעים. ומה הוא מפחד? שיגלו.
שהם בעצם אומר, בגלל שאתה נתת לי את התשואה, אז עכשיו הרעלים כשהם נתפסו אותי בגלל שאני מת, אז הם נתן לי לו בגופה שלי וזה לא יפה.
אתה אומר כאילו זה אפילו לא מופיע לשמשון. זה ממש קידוש.
מה?
כלומר, האמירה הזאת, היא די מוזרה.
הוא אומר
שם. לא, אני אמות בצמא ונפלתי ביד הרעלים. בסדר, אם אני מת מה אכפת לי. אחרי שאמות בצמא אני לא חושב שאכפת לו שהוא ייפול ביד הרעלים.
לא יקר.
מה?
לא יקר.
א' יכול להיות שכן, ב' זה יכול להיות...
אני חושב שיותר מפריע לו, אני חושב שיותר מפריע לו שימות בצמא. לא התוצאה של זה שהוא ייפול בידה, אבל אתה אני אמות בצמא, אבל אני ייפול בידה. הרי אמרנו כבר שהוא מעלה את הטיעון של אתה נתת את התשואה ועכשיו אני ייפול בידה. זה הניגוד. כן? והעמות בצמא זה רק הדרך להגיע לזה. נפלתי ביד הערלים.
זה אגב, כאילו, אם זה ונפלתי... אז אם אני נופלת ונפלתי ביד הערלים, אז העמות בצמא זה לא... כאילו, אני אמות כי אני צמא, זה כמו, וואי, אני מת מצמא.
לא.
כאילו...
לא נראה לי שזה
אתה
חובר?
לא, כי מה זה אמות מצמא בצמא? אם הוא... או שהוא מת, או שהם... אם אתה טוען שמה שמפריע לו זה שהם יתפסו אותו כשהוא עוד חי, אז זה אומר שהוא לא מת מצמא.
זה לא מה שאני טוען. אפשר לדון, הרי הוא אומר מפורש שלא. הוא אומר, ואתה עמוד בצמא, ומפלתי ביד הערלים.
אז נו, אז כן יש מפריע לו שיפול ביד הערלים אחרי שהוא מת.
מה זה?
כן יש מפריע לו שיפול ביד הערלים אחרי שהוא מת.
נכון.
לא מפריע לו שהוא מת, כאילו...
נכון, השאלה היא למה מפריע לו. זאת השאלה.
כן.
עכשיו, דרך אגב יוצא שאול, כשהוא מבקש מהנער שלו לדקור אותו, אז גם הוא אומר, פני יבואו הערלים האלה, הודקרוני והתעללו בי. כן, כלומר, שהם ידקרו אותי והתעללו בי. עכשיו, שם אפשר לומר שדקרוני זה לא יהרגו אותי, רק ידקרו אותי והתעללו בי כאן. אבל דקרוני זה בדרך כלל להרוג. כן, אבל לדברי הימים זה באמת הפריע. ולכן בדברי הימים כתוב, פני יבואו הערלים האלה, והתעללו בי. כן, אז...
אז מה יכול להיות? אולי העמוד, בסוף, גם על צמא ונפלתי ביד הערלים. אני אחלש בצמא וכל גדרים, וככה אני עמוד.
לא יודע, אני חושב שהתשובה היא יותר פשוטה. כן? הוא מנסה עכשיו לגרום להשם להושיע. וכרגיל, כשמבקשים להשם להושיע, אז לא אומרים כאילו השם בבקשת להושיע. אפשר, אבל הוא לא טוען ככה, הוא מנסה לטעון פה איזו טענה של לוגית. אתה נתת את התשואה הגדולה הזאת, ועכשיו אני אמוד בצמא ונפצו ביד הערלים? עכשיו, מה...
זה חובר את זה כמו שלא ישכח שהוא צריך צמא ולא לשתי נערות.
לא רק זה. אני עדיין חושב שמנפלתי ביד הערלים זה עיקר הבעיה. הרי מבחינת מה שהוא מנסה לומר להשם, וזה כבר לא פעם ראשונה בספר שאנחנו רואים את זה, זה פעם שלישית בערך.
כן?
שמשתמשים בטיעון הזה שהשם יהיה חילול השם אם הוא לא ישיב. והנה כאן גם, אתה נתת ביד עבדך את התשואה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים. כלומר, הרי ידוע שהשם הוא זה שנתן את התשואה. ועכשיו אם אני נופל ביד הערלים, אז יהיה חילול השם. כי ביכול השם לא יכול להשיע. זה הטיעון בעצם, כן? והעמוד בצמא זה מבחינתו, נכון. אבל השם תדע לך, ואז אני אפול ביד הערלים. וזה יהיה חילול השם גדול. וזה הטיעון. וזה מה שגורם להשם לפקוע את המחתז אשר בלכי. כן? ויצאו ממנו מים. טוב, חייבים כמובן לומר שזה רומז ל...
ויצאו ממנו מים.
ויצאו ממנו מים. כן. יש כמה סיפורים כאלה בתורה, אבל אחד מהם נראה לי הכי בולט. זה נראה לי במדבר. במדבר, מיד עם מות מריה, פרק א' נראה לי, ב', חפר. לא, לא כ' א', כ'. ותעמוד שם מריה ותיקבר שם. ולא היה מים לידה, ולא גוונו מגבר אחינו, ולמה הבאתם את קהל השם למדבר הזה? למות שם, אנחנו ובעירנו. כן, גם בעירנו נמצא פה. שזה גם טיעון מוזר, לכאורה, מה אכפת לי בעירנו? כשאנחנו נמות, אנחנו ובעירנו גם? זה קצת מוזר הסדר. ולמה ילדנו ממצרים, ומים עין לשתות, ואז השם אומר להם, ונקים את המטה. וירא משה את ידו, ויחד עשה לו במטה ופעמיים. ויצאו מים רבים, ותשת הידה ובירם. כן, אז זו דוגמה אחת, כמובן גם בשמות יש לנו את המקרה המקביל. עכשיו זה בשמות את ו'. לא את ו', סליחה, את ז'. את ז' או את ז'? את ז'. כן, זה ברפידים, אין מים, ותנו לנו מים ונשתה, ויצמא שם העם אל המים. יש פה ויצמא, שוב. ואומר, למה זה ניתן ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מפני בצמא? ואז הוא צועק אל השם, והשם אומר, אבוא לפני העם, והוא לוקח. ואז, והנה הוא זה, ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כמו משה לנזק לישראל, ויקרא שם המקום, מסע מריבם וכו'. כלומר, גם פה יש בעצם קריאת שם אחרי זה, על אותו עניין.
גם פה יש גם בהתחלה האמירה כזאת של דיוויד
בוז,
כאילו,
הוא
מוציא אותנו
החוצה, ואז... כן. אחר הפעם השלישית של בעיה של מים במדבר זה עם מרה, כן? ושם מה עושים כדי לפתור את הבעיה?
פורקים עץ.
ויורהו השם עץ. וישלך אל המים, ואם תקוע מים. כן. כן, כאן קרה שמה מרה. אולי זה סיכול אותיות של רמה.
ישליך.
ישליך. מרת לחי. מרה דלחי. אוקיי, אז זה כל המשחקים שאפשר לעשות עם סיפורי מים בתורה. אבל זה רק מחזק את הטענה ששמשון בעצם מקביל לישראל. כי הנה, שמשון מקביל לישראל. הרי ישראל הם אלה שצמאים תמיד למים, ואז השם נותן להם מים. והנה פה זה שמשון. כן, אז מה נשארנו בעצם לעשות? אז זה בעצם ממים וישת, אתה שם רוחו ויחד. ויחד, במה שהוא חי. כן, כמובן שגם יש פה מין משחק עם הלחי. ויבקע אלוקים את המחנה אשר בלחי, ויצאו מן המים וישת, ואתה שם רוחו ויחד. חרוז. אז כן. ויש ותש הברוכו ויחד. עכשיו, ותש הברוכו זה מעניין, ויש חושב בזה שרוח השם, כן, נחה עליו מדי פעם. אז ותש הברוכו, כביכול הוא לא היה בסדר, ועכשיו שב הרוחו.
לא הסתכל רוח השם אליהם.
מה זה?
לא הסתכל רוח השם
אליהם. למה שרוח השם הסתלק ממנו? כן, אז למה שרוח השם הסתלק ממנו?
לא, כי עכשיו...
הוא היה איתו כל הזמן עכשיו.
עד עכשיו היה רוח השם, עכשיו הוא רוח השם שם, חזור.
כן, אני חושב שדווקא הלכת לכיוון נכון מקודם, מה עשת עכשיו? זה רוח השם שחוזרת. רוחו של שמשון זה רוח השם בעצם. כן? אבל זה בעצם העיקר. ככה נגמר הסיפור, ותש הרוחו ויחי. אז כן, כמה שמיים הקבר שבו לכי עד היום הזה. למה זה כל כך חשוב? מתי הלכה הרוח ממנו?
בעצמה.
בעצמה. השם לא איתו, הוא צמא, אין לו כוח. נכון? אבל למה זה קרה? למה הלכה ממנו הרוח? זה אני חושב בעצם קשר ההקבלה בין שתי היחידות האלה.
כי קיטי.
כי קיטי. כן, זה נראה בעצם העניין. אם נקביל לשני הצדדים, אנחנו נדבר על הבדלים בכמעט כל יחידה. פה בעצמה מאוד ממש מקצר את מה שקורה אצל שמשון. פה לעומת זאת, מייצר חכמות, ויער, וישלח ידו, ויקחיה, ויח בה יפיש. יש פה הרבה פערים. אולי גם בגלל זה הוסיף פה, ישלח ידו, ויקחיה, ויח בה יפיש. להגדיל את מה ששמשון עושה. ואז שמשון מקורא את זה את מה שהוא עושה. הוא עושה זה אפילו שיר. כן, בלחי החמור ולחמור חמורתיים, בלחי החמור וכן תהיה לפיש. כלומר, הוא מראה בעצם בשיר, הלא לעצמו, את כביכול את הישועה שהוא עשה לעצמו. ואז ואי כחלתו לדבר, וישלך על כיבי אדום, ויקרא למקום ההוא רמת לחי. הוא אומר, הוא משליך את הלחי במין צורת הזאת של זלזול, ואומר, רמת לחי זה על שמי. אני השלחתי את הלחי, נקרא לזה רמת לחי. ואפילו יותר בוטה אפשר לומר, כי הרי הוא קורא לזה השם ההשלכה, ולא שם כל ההקעה. כביכול, כאילו זה העיקר. להקות שטויות, היא כתיב לפי שלכנו. זה שמשון של החצי הראשון. בחצי השני, מיד ועצמה מאוד. בעקבות זה, ועצמה מאוד. בעקבות הגאווה והידי או שידי של החלק הראשון. ואז ויקרא אל השם ויאמר, לא, אתה נתת ביד הזה. פה הוא מבין כבר שזה השם. כן, פה הוא כבר אומר, זה השם שנתן את התשובה, ואז פתאום יש הרבה פעלים דווקא של הישועה שהשם עושה. ויבקע אלוקים את המחנה אשר שם בלחי, ויצאו ממנו מים, ויש, ותש הרוחו ויחי, הכל מדבר על הישועה של השם. ועל כן, ולא על כן, אלא על כן, קרא שמה אין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. מעכשיו לא קוראים למקום הזה רמת לחי. קראו למקום הזה רמת לחי למשך כמה דקות. ומיד אחרי זה החליפו את זה לאין הקורא אשר בלחי. תדע לך, אתה...
זה גם על שמו.
נכון, אבל על שם מה הוא עושה? על זה שהוא קורא להשם. כן, אין הקורא אשר בלחי. עכשיו למה אין? הרי זה... מאיפה יצא המים?
יש שם מעיין.
יש שם מעיין?
עכשיו יש שם מעיין.
זאת השאלה, מה זה המחטש אשר בלחי? יש שם, זו באמת שאלה, זה הרבה מפרשים התלבטו בזה, אבל רוב המפרשים הולכים עם הגישה היותר פשוטה, שבאמת היא גם מתחברת יותר לשאר הסיפור, שזה לא היה שם מחטש גדול במקום שנקרא לחי, אלא שהיה מחטש בלחי, של החמור. עכשיו מה זה מחטש? זה יכולה אבל אפשר לא להרי, אם הוא בא עד לחי, ואחרי זה,
ולפני זה הכל,
וינטשו בלחי. אז גם פה, המחטש אשר בלחי, זה כמו שפלישתים נטשו בלחי. גם המחטש היה בלחי. אז יכול להיות שזה שם של מקום. אבל המחטש אשר בלחי, רוב המפרשים מפרשים, שזה ה... יש בלחי הרי, זה לא רק האור של הצד. לחי זה כל העסק. כן?
תמציא לעסק.
כן. ויש שם בין השאר גם את השיניים. אז יש מקום ששן אחת יצא, שם יש מחטש. אז ככה מפרשים אומרים שמשם, במקום הזה יצא מים. כן? עכשיו, אם זה מזכיר לכם את האוכל יצא מאכל, אז יכול להיות שזה קשור גם. מהשוטה יצא משקה. כן? זה יכול להיות מכוון. וזהו. יש גם כל מיני מפרשים, צריך לקחת את זה בחשבון. אני עד היום לא הכרעתי אם זה נשמע לי הגיוני או לא נשמע לי הגיוני יותר. יש הרבה שמנסים להראות איך שכל הסיפור הזה, מההתחלה, בפרק י"ד, מראה איך ששמשון פשוט לא שומר על הנזירות שלו. אבל הוא היה צריך לא לאכול כל טומאה, ולא להתאמה לטמאים וכולי, והנה הוא הורג אריה, ואוכל דבש מתוך האריה, והוא שותה מים מתוך החמור.
אסור לו להתאמה למת.
מה?
אסור
באמת, לנבל המותר, מה אתה אומר? עזוב, הוא אוכל את המלך, עזוב עכשיו את הנזירות. הוא אוכל דבש מתוך אריה, מותר לנו לאכול דבש מתוך אריה?
אבל אתה אוכל דבש מתוך תבורה?
לא, אוכל דבש אחרי שהוא יצא מהתבורה.
בסדר, גם אז הוא יצא מהתבורה.
הוא לא יצא מהתבורה.
הוא עבר תהליך,
הוא עבר תהליך, הוא החזיק אותו, הוא לא עבר בתוך הגוף.
יש איזה סוגיה,
אתה יכול להחזיק אותו?
יש איזה סוגיה, אני לא זוכר, אבל מטעם זיכרוני, התשובה היא אפשר.
לא, אני יודע שאפשר, אני משנה אותו אחר, כאילו, מה זה
משנה? זה לא ברכה,
אבל... מה זה משנה אם זה... הרי זה לא... התבורה לא יקלה לצאת, זה רק עבר בתוכה, זה לא משנה אם זה נמצא בתוך אריה.
זה גם לא עבר בתוכה.
ומשנה גם אם זה הדרך להכין את זה. כן, או שסתם פשוט יש דבש בתוך נבלה. נפל לך הדבש בתוך הנבלה. לא יודע מה. שוב, אני לא זוכר מה נראה שזה מותר, אבל לא מהסיבה הזאת. כן? אתה צודק, אבל לא מטעם לך. אבל פתאום. אני בוודאות אומר לך במאה אחוז שאני לא בטוח.
אז השבלה הזאת שוב מזכירה לנו פשוט ישראל, כאילו ספר שופטים על יפתח, נגיד, ומי?
כן, אני לא חושב שזה על יפתח ומי יפתח, זה כל הזמן. אבל גם אצל גדעון, אותה בעיה קורית. אצל גדעון זה בדיוק המקום שבו השם אומר, לא, 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 נוריד את זה לשלוש שנות, כדי שלא יגידו, ידיע או שיהיה. ובסוף הם אומרים, כן? אבל...
נו, ואז ברגע שמגיע יפתח, אז הוא אומר, אתה...
כן, משהו כזה, אבל זה גם גדעון אמר, שאתה הושעת אותו ממצרים ולמה אתה עושה את זה שוב, ויש כאילו לשם, וכל מיני דברים כאלה. זה קורה. בסיפורים הראשונים פשוט לא דנים בזה, אז אתה לא יכול לדעת אם זה היה או לא היה. זה פשוט לא הדיון, לא דנים באפשרות של מה קורה עם ישראל מבחינת התפיסה שלהם את השם, אלא רק פשוט מה השם עושה ישראל. אחרי זה לאט לאט נכנס יותר, כי השם כבר רוצה שישראל יהיה מדולקת. וזה לא סתם שזה יושיע אותה מאוד. אז פה בעצם רואים את התהליך של רבי שמשון, שגם פה יש מעין כאילו חטא, עונש, זעקה וישוע. כן? חטא, ואז עונש, ואז זעקה, ואז ישוע. ונגמר גם במין סיכום כזה, כן, כן, השמיים הקרובה של בלכי עד היום הזה. עכשיו שוב, כמו שאמרנו, התהליך הזה יקרה שוב בסוף, שגם כן יש חטא שהוא מתגלח ובעצם מבטא את הנזירות שלו. ואחרי זה עונש כמובן, הוא ניתן ביד לפלישתים, ואז זעקה, ואז כאילו ביקרא שמשון אל השם ואומר אנחנו זוכרים את הזקניה, ובסוף ישוע, רק ששם הישועה היא בזה שהשם עוזר לו למות. אז זה כמובן הטרגדיה שבסוף. למה אבל זה חשוב? כי זה, אם חוזרים לשאלה ששאלתי, אז המכתש אשר בלכת זה כנראה המכתש שבלכת, כן? זה יצא משם המים, אז למה קוראים לזה אין הקורת? אם הקובע של רבי לחי זה שמשון, נכון? הוא הקורא של רבי לחי. אז אין הקורא, לא יכולה שלא להזכיר לנו את מה שאנחנו עוד לא יודעים.
לא, פה עדיין יש בעיניים.
מה?
פה עדיין יש בעיניים.
נכון, אבל הוא יקרא להשם עוד פעם אחת, בסוף. ושם הוא יגיד, זוכרי אלה מחזקי נחת הפעם הזה, ונקמן מכם אחת משתי עיניים, היא פלישתי. וזה דרך אגב גם שם יש לו משמעות מסוימת, לא זו משמעות מפורגת.
אבל שהוא מזבז נקמה של עין אחת כבר פה.
אתה אומר שזה בעצם, כן, ונקמה...
זה אתה אומר.
לא, אני לא אומר.
זה אתה כבר כותב אותו.
אחת, שתי עיניי. יקדישתי. אז מה זה נקמה אחת משתי עיניי? קודם כל מה זה נקמה אחת, מה זה דבר שאני אומר זה משתי. אז אתה אומר זה נקמה אחת משתי עיניי. כלומר, נקם אחת משתי עיניי. כלומר, אתם מספיק לי רק נקמה של אחת משתי עיניים. אוקיי, הבעיה היא, לא מפרשים, לא מפרשים ככה. כנראה שנקם זה בעצם נקמה. בקיצור, כן? זה נקמה, נקמה אחת משתי עיניים. במובן הזה שכאילו, פשוט פעם אחת אני אנקם משתי עיניים שלי. זה אם שתי שווה שניים. אבל יש עוד אפשרות אחת. היא לא מחייבת בכלל, היא יכולת שבכלל לא פשוטו של מקרה, אבל חשוב להכיר אותה. יש משהו מיוחד במילה שתיים בתנ"ך, או בעברית בכלל? שתיים. שתיים, ביי. לא נראה לך מוזר? יש פה דגש ויש פה שבט? זה לא יעלה על הדעת. כן, נכון? זה באמת...
אני סיימתי עם שתי דברות ראש.
מה?
אני סיימתי עם שתי
דברות ראש. אז הנה אנחנו נדבר על משהו חדש.
שבדה בראש מילה, נכון?
כן.
אחרי שבדה...
יש כאן זה בקטר אחרי שבנה.
כן. לא יכול לעבור דגש, כן? אחרי שבנה. משבה פשוטה. כי הדגש יכול להיות שתי אפשרויות. או דגש קל,
שבנה.
כן? או דגש חזה.
אפשר לתוב את פרמיטים המושלים, וזה בדרך כלל לא יסתדר את המשבה.
דגש חזה זה בעצם דגש נכפל. כלומר, שהוא בעצם... הוא מכיר שתי אותיות שאחת מהן... טוב, פה זה תנועה, לא משנה איזה תנועה, כן, אבל הראשונה זה שמה...
נח.
נח, כן.
זה לא בפרמיטים. זה לא בפרמיטים. כל שמה שמעתי.
בכל אופן, אז אם זה שבנך, אז אם צריך, אני מתרגש קל, אז פה צריך להיות שבנך. וכך נהגו ספרדים רבים. עד היום אני חושב, מי שקצת יודע, אז יש כאלה שקוראים לזה, שזאת המילה היחידה בתנך שקוראים בשבנך בראש מילה. ויש גם אומרים כזה אשתי. והם מוסיפים כביכול איזה א' פרוסטטית כזאת. ואומרים אשתי. או שתי, לא משנה. כמו שבמילה הוא שניים, או בכל הוא, בקלט מילה, אז יש לנו רק את הבא בלי א', נכון? 22, אתה יודע, אתה אומר הוא שניים, אתה לא אומר הוא שניים. אז זה גם פה. זה אפשרות ראשונה, אבל רוב העולם לא קיבל אותה, שבה נעה בראש מילה, אחרת זה כותבים את זה. ואז אם זה שבה, אם זה דגש חזק, אז איך זה יכול להיות? לא יכול להיות דגש חזק. כי אז יוצא שתי, זה לא יכול להיות שיש מנה ואז שמנך. אין דבר כזה בעיר. בכל אופן, כל זה אמרתי, מילה שבמילה משתי, אין לנו דגש בדף. אז יכול להיות שזה לא מילה שתיים, נכון?
זה מילה שתייה.
כן, משתיתת עיניים מאוד ככה, יש מפרשים, יש מפרשים ככה. כן, זה משתי, ככה. דרך אגב, טוב. אם מפרשים ככה, אז לכמה אחת, משתיתת עיניים, מזה שהעיניים שלי שתתו. כן? ואז זה ממש כמו העינות, ואז זה ממש דומה למה שקורה פה.
גם איזה שתית עיניים.
השתיתה, ואז וישת. כן? יש לנו פה גם וישת. אתה שם נכון? ויחד. אז שם זה ממש השתיתה. למה זה לא מחייב? מסיבה לכתובית נוספת, בגלל שיכול להיות שבאמת הספרדים צודקים. וצריך להיות שבנך בראש מילה במילה שתי. ולמה פה זה לא? בגלל מי, ברגע שיש לנו מי, אז בעצם יש דגש פשוט שמשמיד את המין. כן, מין שתי, אז פשוט השין יש בדגש. ואז ברגע שיש לנו דגש וזה הופך לשבנה, השין היא כבר לא שתי, אלא מי ש, כן? אז זה כבר בלי דגש, זה דגש קל, ודגש קל ומתוך לשבנה. אז ברגע שהדגש הזה הפך אותו לשבנה, לא צריך לדגש, ואז בעצם זה הופך את הרגילה, ולא צריך להסתבך מזה. כן, כנ"ל גם דרך אגב ביונה, זה הוכחה טובה לזה. ביונה, אשר יש בה יותר, הרבה מ-12 רימות. אז גם שם זה בעצם מי שתה, נכון? מ-12 רימות. אז פה גם בגלל שיש לנו דגש משים, אין את הדגש בדף. אז זה ככה גם, זה כנראה מוכיח שזה באמת שווה אש, זה באמת דגש קל, ושזה מושפע מהשווה של לפעמים. עד כאן... אני רואה שאתה כבר... לא, בסדר, אנחנו סיימנו עם הדקדוק. אפשר להתעורר. בכל אופן, אז זה יכול להיות רומז גם בעצם לעין הקורא ששם, בפרק ט"ז, וכך בעצם נגמר הסיפור הראשון. וזה נגמר במילים, וישפוט את ישראל בימי הפלישתים 20 שנה. כן, אז אם אנחנו נסכם את הסיפור הראשון, ובזה אנחנו נסתם לסיים, כן. אז יש לנו סיפור שבמקרת התהליך שעובר בו הוא די ברור, כן? פשוט פלישתים ושמשון מכים אחד את השני לבלי היכר. ונגמר באמירה יחסית גבוהה של מה שראינו פה, ששמשון בהתחלה חושב שזה הכוח שלו ואז השם מראה לו שלו. כן? זה אני שמחליט אם אתה תחיה ואם אתה תמות גם, אנחנו נראה בפרק הבא. כן? אני אגיד לך מתי לחיות ובפרק הבא אני גם אגיד לך מתי למות. כן, רק בעזרתי אתה יכול בכלל להחליט האם זה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שלא עמדנו על זה מספיק, התהליך של שמשון לאורך הפרקים האלה, הוא תהליך שמתחיל עם ההורים, ולאט לאט הוא מתנתק מהם, נכון? בהתחלה מגלה להם, אחרי זה לא אומר להם, בהתחלה מדבר עם מורה, ואחרי זה רק עם אבא שלו, ואז בסוף רק אביו הוא הולך על האישה, ולא אביו ואמו. יש איזה מין התנתקות כזאת, ש...
אחרי הדברים שהוא רואה את הפלישתים, אז הוא מתעצבן, חורה פה, והוא הולך חזרה אל בית אביו. כן? דרך אגב, אם אנחנו דיברנו על ההקבלה בין יהודה לבית תתוו, כמשהו שהשילוב ביניהם יוצר את זין, כן? פה הוא רואה אישה, פה הוא רוצה לבוא אליה, ופה הוא רואה אישה ורוצה לבוא אליה. פה הרי הם משתמשים באישה כדי להגיע לסוד שלו, פה כדי, משתמשים ביהודה כדי לאסור אותו, ופה משתמשים בדלילה כדי להגיע לסוד שלו ולאסור אותו. אז גם בסוף יכול להיות שעושים מין שילוב כזה. לשלושת הסופים של הפרקים, אז בראשון הוא מכה פלישתים ועולה אל בית אביו, בשני הוא מכה פלישתים וקורא אל השם, כן? ובשלישי הוא קורא אל השם, מכה פלישתים ומעלים אותו אל בית אביו, או את הפרון אל קבר מנוח אביו. כן? ובואו אחד וכל בית אביו, ויסעו אותו ויעלו בזה, כי בכל באו בית אביו אליו במקום שהוא עולה אל בית אביו. כן? אז גם יש איזה מין שילוב בסוף, מה שרק מחזק את הדברים. אז שם הוא באמת הוא חוזר חזרה אל הוריו, ואז בסיפור השני, בפרק ט"ו, אנחנו הופכים את הסדר. כן? ובמקום שהוא מתחיל מהוריו ולאט לאט מתנתק, הוא מתחיל עם פלישתים ולאט לאט מתנתק. כן? הוא מתחיל עם זה שבדיוק הפוך מהפעם הקודמת, הוא הולך ומבקש מאבא שלה את האישה, והוא זה שלא נותן לה ומציע לה תחליף, והוא מתעצמן עליו, ואז הוא מכה בפלישתים וכו'. ונגמר כמובן בזה שהוא מכה את פלישתים במלחמה וקורא אל השם, ואז הוא חוזר בעצם אל המטרה העילאה והנפלאה של מה שהוא בעצם אמור לעשות. מה שכן, גם זה נגמר בצורה מסוימת טרגית, כי גם פה, בישועה הגדולה הזאת, הישועה הגדולה הזאת היא בשבילו. כן, התשועה הגדולה הזאת בדרך כלל זה לישראל, בדרך כלל זה למשהו הרבה יותר לאומי, ופה גם עד הסוף הוא עדיין פועל לבד למטרתו, הוא זה שמכה והוא זה שנושה גם.
לכן אולי יצאים פה בכוונה לשפוט ישראל בשביל 20 שנה כדי לגמור את ההקבלה לישראל של החלקיק הספציפי הזה, של המעגל.
כן, אבל מצד שני זה רק מפריע, כי אם הוא מקביל לישראל אז הוא באמת עובד לבד. כן, והישועה הגדולה הזאת נעשית לו, כי הוא מקביל לישראל, והוא מבוא אותם מאוד.
בגלל ההקבלה, אתה מתסיים את זה בצורה שאתה עושה בסיפורים אחרים של ישראל, שיש בהם
כמה. אולי, למרות שלכאורה זה רק מונע ממך להבין שזה משל. הרי אנחנו צריכים סיבה לחשוב שזה משל. הסיפור כתוב, כן, סיפור.
זה משלים את המשל, בגלל עוד משהו שאנחנו לא יודעים, שזה בסוף, בכל מקרה נגיד את זה.
כן. בכל אופן, הוא שופט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה, וככה זה נגמר. כלומר, בעצם הוא לא הושיע את ישראל. זה אומר שהוא נשאר בימי פלישתים, ולא הוציא אותם מיד פלישתים. והסיפור הבא רק נעשה יותר גרוע, איך שהוא לאט לאט פשוט נופל חזרה אל החטא, ואז העונש וכו'. זה רק נראה בפעם הבאה. יהיה פעם הבאה אחרי הפעם הבאה? אני כבר לא זוכר את ה... כן, כמה זמן עוד יש?
לכאורה עוד שבועות, כן.
אוקיי. אז אולי אפילו נסיים את שמשון ומשהו אחר. לא יודע, אני לא צריך לדעות באמת מה יישאר. אולי נגיד משהו על הפרקים בסוף.